שלום וברכה, אנחנו היום פותחים בלימוד חדש. אנחנו לומדים את איגרת תחיית המתים של הרמב״ם. איגרת תחיית המתים הגיעה אלינו גם בשפה הערבית אחרי שמצאו את הכתב יד. זה לא היה פשוט למצוא כתב יד, בהתחלה היה רק הנוסח בעברית. ויש מהדורות שונות של האיגרת הזאת, אנחנו משתמשים במהדורה והתרגום של הרב יצחק שילת. הנה, למי שלא מכיר, הספר של הרב יצחק שילת, איגרות הרמב״ם. יש מהדורה בצבע קרם ויש מהדורה בצבע יותר צהוב כזה, ביצה. אז יש, אבל זה לא משנה, זה אותו הדבר בדפים. ואנחנו בעמוד שין למד תת. מדוע כתב הרמב״ם איגרת על תחיית המתים? תחיית המתים זה אחד מ-13 עיקרי האמונה, זה גם העיקר ה-13, והרמב״ם היה צריך לכתוב את הספר הזה, את האיגרת הזאת, בעקבות חשד שחשדו בו. למה חשדו בו? חשדו בו שהוא לא מאמין בתחיית המתים. למרות שהוא כתב במספר מקומות שהאמונה בתחיית המתים היא יסודי האמונה. ואף על פי כן, בגלל האופן שבו הוא דיבר על תחיית המתים, היה נשמע כביכול כאילו, חס ושלום, הרמב״ם מסתייג מהאמונה הזאת, איננו מאמין בה באמת וכדומה, הוא נותן לה פירוש אלגורי וכו'. אגב, הטענה הזאת היא התקיימה גם עד המאה ה-20, ישעיהו ליבוביץ' למשל טען שבוודאות הרמב״ם לא האמין בתחיית המתים. כן, למשל, בהקדמתו לפרק חלק, הרמב״ם כותב, ותחיית המתים וכבר בארנועה. מה זה כבר בארנועה? אם אתה מחפש בפירוש המשנה, להרמב״ם אומר, ישעיהו ליבוביץ', כן, מצאנו במסכת ברכות, שהרמב״ם מזכיר את המאמר של חז"ל, שרשעים בחייהם נקראים מתים, וצדיקים נקראים אפילו במיטתם חיים. אז הכוונה, מה זה תחיית המתים? זה להפוך צדיק, להפוך רשע לצדיק. כלומר, להחזיר בתשובה. ככה ליבוביץ' טען שהיא דעתו של הרמב״ם, הדברים האלה לא עומדים לרגע אחד ברבע מבחן הביקורת, מתוך הביקורות הרבים שאנחנו יודעים עליהם במפורש. יש כאלה שטענו גם שאיגרת תחיית המתים לא, איננה של הרמב״ם, אלא שמישהו זייף כדי להצדיק את הרמב״ם, כתב איגרת כאילו היא של הרמב״ם. היום יש לנו ראיות מפורשות שאכן הרמב״ם כתב את האיגרת הזאת, כך שאנחנו פטורים מכל הקשקושים והשטויות והאבלים שנאמרו מסביב לזה. מה שנשאר לנו לעשות הוא ללמוד את דבריו של הרמב״ם, מלאי החוכמה, ואנחנו נצטרך גם לשאול מספר שאלות, ואולי גם להביא פתרונות במהלך הלימוד. ובכן, קהל קדוש וצדיק, אני קורא כאן בעמוד שין למד תת במהדורת הרב שילת. בצדק כל אמרי, ואין בהם נפתל ועיקש. כולם דחוכים למבין ושרים למוצאי דעת. אדם ערום כוסה דעת ולב כסילים יקרא איוולת. כלומר, מה שהרמב"ם אומר, כל מה שאני אמרתי זה דברים ברורים, אני לא מבין למה עושים לי בעיות. אינו רחוק שיכוון האדם לבאר עניין הקדמה מן ההקדמות ולשון מבואר פשוט. וישתדל בו לדחות הספקות ולהסיר הפירושים, ויבינו חולי הנפשות מן הלשון ההוא, הפך ההקדמה אשר כיוון לבערה. כלומר, מישהו אומר דבר ברור, והטיפשים, חולי הנפש, הם מבינים הפוך ממה שהוא אמר. למשל, מישהו אומר, אני רוצה לקנות אופניים. ומה מבינים? שהוא רוצה למכור את האופניים. אבל זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר שהוא רוצה לקנות. אבל חולי הנפשות אומרים, אם הוא רוצה לקנות, זה סימן שיש לו אופניים ישנות שהוא רוצה למכור. אז הוא אומר, אם ככה, הוא רוצה למכור אופניים. אבל זה לא נכון, אולי אין לו אופניים ישנות, אולי הוא רוצה גם את האופניים הישנות וחדשות. זאת אומרת, למה אתה מדייק בדבריו מעבר למה שהוא אמר במפורש? ברור שהוא רוצה לקנות אופניים. באמת? אומר רמב״ם, יש לפעמים שאדם אומר דברים ברורים לחלוטין. אגב, גם טוענים את זה לגבי עוד דבר, שהרמב״ם לא האמין בבריאת העולם, אלא שהוא האמין שהעולם קדמון. יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם כותב בעשרות מקומות שהוא מאמין בבריאת העולם ולא בזה שהעולם קדמון, ושהאמונה בעולם הקדמון סותרת את התורה וכו'. קצת קשה להכניס לרמב״ם את ההפך מהצהרתו המפורשת. טוב, בואו נקרא בפנים. מה זה מה? כלומר, עיקרון, הקדמה מהקדמות, הכוונה עיקרון יסודי. כן? אדם רוצה להגיד הקדמה מן ההקדמות, בלשון מבואר פשוט. וישתדל בו לדחות הספקות ולהסיר הפירושים, ויבינו חולי הנפשות מן הלשון ההוא, הפך ההקדמה אשר כיוון לבערה. והנה, הרע כיוצא בזה בדברי השם יתעלה. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא עשו לו שטויות כאלה. והוא כאשר כיוון אדון הנביאים להודיענו בדבר השם שהוא יתעלה אחד ואין שני לו, ולהסיר מנפשותינו הדעות הנפסדות ההן אשר האמינו המשנים. מה זה המשנים? אלה שאומרים ששתי רשויות. אמר, מבאר לזאת הפינה, שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. והביאו הנוצרים ראיה מזה הפסוק על שהאלוה שלושה. ואמרו, אמר השם, ואמר אלוהינו, ואמר השם. הנה לו שלושה שמות. ואמר אחר כן, אחד, ראיה שהם שלושה ושהשלושה אחד, חלילה לאל. כלומר, יש קריאה נוצרית של הפסוק הזה, קריאה שמעמידה את השילוש. השם, אלוהינו, השם. נו, זה שלושה, וכל זה אחד. כן. כן. בוודאי שהעסקת דבר מתוך דבר ופרשנות וכדומה. ברור. אבל זה לא בא לסור את הפשט. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. קודם כל, מה נאמר? נאמר שהשם אחד. אז אל תבלבל את המוח. עכשיו אתה רוצה להעמיק בדבר, זה לא יכול להיות שהעמקה תבוא בסתירה לנאמר במפורש.
ולא קרה בתורה שפרשנים פרשו, שזה כביכול סותר את הנאמר, אבל
יש גמרא בירושלמי שאומרת, בשלושה מקומות הלכה עוקפת מקרא, או עוקרת מקרא. כן, כלומר, זה שלושה מקומות שבהם אנחנו יודעים שיש לנו מסורת של תורה שבעל פה שסותרת את הכתוב. אבל אנחנו מפורש, זה בגלל שהתורה שבעל פה אמרה. לא שאנחנו נסביר את הכתוב אחרת. כן? אלא השאלה היא, למי יש סמכות יותר גדולה, לתורה שבכתב או לתורה שבעל פה? הנחת היסוד של חכמי ישראל זה שתורה שבעל פה חשובה מהתורה שבכתב. ולכן התורה שבעל פה לפעמים יכולה גם לסתור פסוק מפורש. אבל לעולם לא נאמר שהפסוק אמר את ההפך ממה שהוא אומר. או? למשל כתוב, כאשר יינתן מום באדם, כן יינתן בו. כלומר שאם אדם הוציא את העין של חברו, אז בית הדין צריך לקחת כפית מחודדת ולהוציא לו את העין. זה כתוב מפורש בתורה. עכשיו, איך תסתדר עם זה שלפי ההלכה לוקחים ממון ולא מוציאים את העין? זה נסתדר. אבל לא, אי אפשר להגיד שהפסוק לא אומר את זה. בסדר? איך מסתדרים עם זה? יש איזה נושא בפני עצמו. כתבתי על זה חוברת שלמה. נקראת התורה והמצווה, נמצאת באתר שלי. רב שרקין נקודה ORG. כתוב שם. טוב. אז אם כן, נראה שגם לדברי הקדוש ברוך הוא, גם כן נראה כיוצא בזה. וכשאירה זה בדברי השם, כל שכן וכל שכן, שיירה כיוצא בו בדברי בשר ודם. כלומר, אם לקדוש ברוך הוא זה יכול לקרות שיפרשו את דבריו לא נכון, קל וחומר שאני, הרמב״ם, שאינני השם, אפשר שיסבירו אותי לא נכון. מה? למה הקדוש ברוך הוא נתן שדבר כזה יקרה? זו שאלה שמובאת במדרש, מה שאתה שואל. שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן מקום למינים לרדות. כלומר, אתה פותח פתח לנצרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב, והרוצה לטעות יבוא ויתעה. כלומר, אם אני מעמיק בדברי המדרש הזה עד הסוף, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מעוניין שהנצרות תוכל להופיע. כנראה שיש לה תפקיד. לא בגלל זה היא אמת, אבל תפקיד יש לה. אם כן, יש תפקיד גם לטעויות. בסדר? נאמר ככה, לכל שיטה בעולם, בין שהיא אמונה דתית, בין פילוסופית או אידיאולוגית כלשהי, יש תמיד, כלומר, הכפירות שלה. כלומר, למרקסיזם יש כפירות מרקסיסטיות. ליהדות יש כפירות יהודיות. בסדר? אז למשל, זה משל מינויות, כן? השבתאות למשל, היא מינות של תורת הקבלה. כלומר, אם יש תורת הקבלה, ברור שתהיה שבתאות. אם יש יהדות, ברור שתהיה נצרות. כן? זה חלק מן התהליך. כפי שהרמב״ם הסביר, משל בספר אחר שלו, איגרת תימן. איגרת תימן, פעם לימדתי את זה, כדאי, אולי מי שרוצה, אפשר להוציא מהארכיון. כאשר הרע לקצת הפתאים, בפירוש דברנו, בפינה מפינות התורה, כן? כלומר, באחד מיסודות התורה, שאנחנו כיוונו להעיר על פינה גדולה שלא היו משגיחים אליה, כלומר, רציתי להרחיב, לדבר על עניין העולם הבא, וסיפקו מפני זה בפינה מבוארת גלויה באומה, אין ספק בה. כלומר, מילים אחרות. כיוון שדיברתי הרבה על עולם הבא ולא הרבה על תחיית המתים, חשבו שאני לא מאמין בתחיית המתים. אומר רמב״ם, אני רציתי להרחיב את הנושא ששכחו לדבר עליו, שהוא העולם הבא, ולכן חושבים שאני כופר בדבר אחר שכולם יודעים, וזה תחיית המתים. כן. צריך ענווה גדולה כשלומדים את הרמב״ם. צריך ענווה גדולה כשלומדים כל דבר.
אז אין טעויות.
אין טעויות, אני מקווה. טוב. כן. האם זה היה אחרי ששרפו את ה... לא, זה לא על זה ששרפו אותו. ששרפו את הספר המדע, שרפו. כן, לא על זה. היה על העניין של ההגשמה. כן, בבקשה. לא הבנתי. החיבור הזה הוא אחרי פירוש המשנה ואחרי משנה תורה. כן? וגם אחרי מורה נבוכים. כלומר, זה אחד הספרים האחרונים ביותר שכתב הרמב״ם בחייו. וזה, שאנחנו כאשר נחלצנו למה שנחלצנו אליו מן החיבורים בתלמוד התורה ובאור משפטיה. כן, למה כתבתי ספרים כדי להסביר את התורה ואת משפטיה של התורה? כיוונו בזה לרצון השם יתעלה, לא לבקש שכר מבני אדם ולא כבוד. אלא להישיר ולבאר ולהבין למי שקצרה הבנתו להבין דברי מי שקדמנו מחכמי התורה ז"ל לפי מה שחשבנו. כלומר, ראיתי שיש דברים שלא לא כולם הבינו בדברי חכמים, ולכן רציתי שהדברים יהיו מפורשים יותר. הוא מסביר מה הייתה המדיניות שלו בכתיבת הספרים שלו. ולכן הוא מסביר למה הוא שם דגש על דברים מסוימים ולא על דברים אחרים. כלומר, דברים שכולם הבינו הוא לא שם דגש. דברים שהם היו חודשים הוא הדגיש. ונראה לנו שאנחנו קירבנו והקלנו עניינים רחוקים עמוקים, וקיבצנו וחיברנו עניינים מפוזרים ומפורדים, וידענו שאנחנו מרוויחים, על כל פנים, והוא, שאם יהיה העניין כמו שחשבנו הוא, מיותנו מקילים ומקרבים ומקבצים מה שלא עשה כיוצא בו אחד ממי שקדמנו, כבר עלתה בידינו תועלת בני אדם והגמול מהשם. ואם אין הדבר כן, ולא עלה מדברנו תוספת ביאור, ולא הקל על מה שחיבר זולתנו מן הקודמים, עלה בידינו מהשם, בידינו הגמול מהשם לבדו. כלומר, יש לנו שתי אופנים, או לקבל שכר מבני אדם ומהשם, או לקבל שכר רק מהשם. ויש לנו כוונתנו ורחמנה ליבה בעי. וציור זה העניין הוא אשר הביא הלשון והיד לחבר בכל עניין שנקווה בו מה שזכרנו מן הקיבוץ והביאור. כן, כלומר, הרמב״ם אומר, זאת הייתה השיטה שלי, להדגיש את הדברים שאנשים שכחו, והדברים שכולם יודעים, קיצרנו בהם. וכאשר נחלצנו לזה, ראינו שאין מן הדין לכוון למה שנרצהו, כלומר, לבאר ולקרב סעיפי הדת, ולהניח שרשיו נעזבים, שלא עברם, לא עברם ולא הישיר אל המיטתם. כלומר, אומר הרמב״ם, לא רק הלכות אני צריך לכתוב, אני צריך לכתוב גם את יסודי האמונה. וכל שכן, שכבר פגשנו אדם שהיה נחשב מחכמי ישראל, וחי השם יודע היה דרך הלכה. כלומר, מדובר בתנית חכם, שאפילו הרמב״ם קורא לו תנית חכם רציני, שיודע לפסוק הלכות, ונשא ונתן במלחמתה של תורה כפי מחשבתו מנעוריו, והוא היה מספק, היה לו ספק, אם השם גשם בעל עין ויד ורגל ובני מעיים, כמו שבא בפסוקים, או אינו גוף. כן, אנחנו יודעים על מי מדובר, מדובר על אחד מחכמי בבל בימי הרמב״ם, שמפני כבודו לא נזכיר את שמו, והוא אומר לרמב״ם, אל תהיה כל כך בטוח שאין לקדוש ברוך הוא גוף, אצלי זה ספק. אולי יש לו גוף, אולי אין לו גוף. אם כן אומר הרמב״ם, אתה רואה שאם לא מסבירים את הדברים בצורה מפורשת וברורה, אפילו אנשים גדולים בהלכה יכולים להתבלבל. אמנם, אחרים שפגשתי, מאנשי קצת ארצות, פסקו לגמרי שהוא גוף, והחזיקו לכופר מי שיאמר חילופו. כלומר, מי שאומר שאין הקדוש ברוך הוא גוף, נחשב בעיניהם לאפיקורוס. וקראו מין ואפיקורוס, והבינו דרשות מסכת ברכות על פשוטיהן. כן, במסכת ברכות יש כל מיני תיאורים של הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסא. כן, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, וראיתי הקטרי עלייה השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם בניסה, ואמר לי, ישמעאל בני, אוי בני, אוי בני, אי, ישמעאל בני, אי, ברכני. ואמרתי לו, יהי רצון מפניך וכו'. אז אם כן, אנחנו רואה שרבי ישמעאל בן אלישע ראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. משמע שלקדוש ברוך הוא יש כיסא, ואם כן יש לו גוף, כן. מה ההבדל בין מין לאפיקורוס? שאלה זו שואל הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', שם הוא מסביר מי הנקראים מינים ומי הנקראים אפיקורסים. והבינו דרשות מסכת ברכות על פשוטיהן, וכיוצא בזה שמעתי על קצת אנשים שלא ראיתי. כלומר, אומר הרמב״ם, יש הרבה אנשים מבולבלים ביסודות האמונה. וכאשר ידענו באלו העובדים לגמרי, ושהם מזקינים וחושבים שהם מחכמי ישראל, והם השכלים שבבני אדם ויותר טועי דרך מהבהמות, וכבר נתמלה מוחם משגעונות על נשים הזקנות, ודמיונות נפסדים כנערים וכד נשים, ראינו שצריך לנו לבאר בחיבורנו התלמודים עיקרים תוריים על צד הסיפור. כלומר, אומר הרמב״ם, אני לא אלמד את כולם עכשיו את דרכי הלוגיקה והפילוסופיה, כי אז הם לא יבינו. אני רואה שיש כל כך הרבה טמטום באומה, שצריך קודם כל להגיד את עיקרי האמונה בצורה ברורה, על צד הסיפור, לא על צד הבי ראיה. מה? הסגנון, משהו, משהו. השאלה, מי לקח ממי? כן. כי הבאת הראיה על השורשים מהם, משהו אגב כותב על הנשים והשיגונות של הנשים הזקנות, אל תיפגעו אף אחד מכן או מכם. משום שהרמב״ם מתאר כאן מציאות עובדתית של זמנו, שבאמת הנשים הזקנות אמרו שטויות. אגב, גם בימינו יש נשים זקנות שאומרות שטויות. יש גם דברים צעירים שאומרים שטויות, כך שזה לא בדיוק קטגוריזציה. כי אבת הראייה לשורשים ההם צריכה למהירות בחוכמות רבות, לא ידעו התלמודים דבר מהם. כלומר, אם אני אתחיל להסביר מאיפה יודעים שהשם אין לו גוף, או שהשם הוא אחד, וכל מיני דברים כאלה, זה ידרוש מתלמידי ישיבות להתעסק בדברים שאין להם שום מושג בהם, אומר כן, לא ידעו התלמודיים דבר מהם, כמו שבארנו במורה הנבוכים, אם אתם רואים שאת הספר הזה הוא כתב בזקנותו, ובחרנו להיות האמיתות מקובלות אצל ההמון לפחות. כלומר, לפחות שאנשים יאמינו ב-13 עיקרים, גם אם הם לא יודעים איך מגיעים למסקנות האלה. לפחות כדי להציל אותם. וזכרנו בפתיחת חיבור המשנה, לכן אני כתבתי בהקדמה למשנה, עיקרים ראויים להאמין בנבואה ועיקרי הקבלה, ומה שהתחייב שיאמינהו כל רבני בתורה שבעל פה. מה זה רבני? מי שאיננו קראי. כן? כלומר, יש קראים ורבניים. המושג אורתודוקסי לא היה קיים באותם הימים, אבל כן, רבני הכוונה מי שאיננו קראי. בימינו היינו קוראים לזה אורתודוקסי. כן. ובהרנו בפרק חלק שורשים נתלים בהתחלה ובגמול. כלומר, בהקדמת פרק חלק הרמב״ם כתב 13 העיקרים שלו, דברים שנתלים בהתחלה, מי זה ההתחלה? קדוש ברוך הוא, ובגמול זה שכר והעונש. כלומר, בפירוש, בהקדמת המשנה, הוא שם את עיקר הדגש בענייני הנבואה. ובפרק חלק הוא שם את עיקר הדגש על האלוהות ועל הגמול. רצוני לומר, מה שיתעלה בייחוד, שזה הקדוש ברוך הוא, ובעולם הבא, שזה שייך לגמול, עם שאר פינות התורה. וכן עשינו גם כן בחיבור הגדול המכונה משנה תורה, אשר לא יכירו מעלתו אלא המודים על האמת מאנשי הדת והחוכמה. כלומר, יש כאלה שזלזלו בספר משנה תורה. אבל אומר, אנשים שמבינים את מעלת החוכמה, הם מעריכים את הספר שלי. כן. יש הרבה אנשים שזלזלו במשנה תורה. מדוע? כי אמרו, מה פתאום אתה כותב רק מסקנות בלי המקורות? ואיפה הפלפולים? ומי אמר שאתה צודק? וזה יגרום שאנשים במקום לעסוק בתלמוד יעסקו רק בספר שלך. אתה תגרום למיעוט הלימוד. ועוד כל מיני טענות כאלה. כן? שנאמרו בזמנו של הרמב״ם גם כן וגם אחריו. כן. אגב, גם במאה ה-20 היה ראש ישיבה חשוב בבני ברק שיצא נגד הלימוד היומי של הרמב״ם. כן? מה אתה אומר? הרמב״ם היה ענק, ולכן זלזלו בו. ויש לי ראיה לזה מהכתוב. היה אדם שגדול מאוד בימי משה, זה היה משה בעצם. זלזלו בו דתן ואבירם. כן, שלא הגיעו לתחתית הקרסוליים שלו. בכל זאת זלזלו בו. גם ברב קוק בכלל, אין פלא שמזלזלים בו. הוא היה כזה ענק שבענקים, שיש לו יתרון היחיד מבין כל חכמי ישראל שתמיד צודק. אז ברור שיזלזלו בו. כן. 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 אז הספר עם הראיות זה מורה הנבוכים. כן, הרמב"ם כתב מורה הנבוכים, כן, עם הראיות. זה ספר עמוק, לא כל אחד יכול להבין אותו. כן. נו, באמת. כן. כן. נכון. הלאה, וכן עשינו, אתה יודע מה ההבדל בין חסיד למתנגד? רק רב אחד. כן, כן, מה אתה אומר?
מה ההבדל בין חילוני של בן אדם לבין אי הכרה בגדלות של הרב, של התלמיד
חכם? לא הבנתי מה שאתה אומר.
איך
יודעים מתי צריך לדחות מישהו, מתי לא צריך לדחות אותו? זה באמת שאלה גדולה. מריחים, אבל אתה יודע, כל אחד עם חוש ריח משלו, זה לא כזה פשוט. הרמב״ם כותב באיגרת אחרת, שאחרי שכולם התנגדו לו ויעשו לו הרבה צרות, אומר, לא קרה לי דבר שלא חשבתי שיקרה. אבל אני יודע שכאשר יבואו כמה דורות ותסרו הקנאה מלב בני האדם, כל ישראל יזדקקו לספר שלי. אז המציאות ההיסטורית מוכיחה שהוא צדק. כן? אגב, כמה פרקים יש בספר משנה תורה? 1,000. 1,000 פרקים. כמה זמן זה לקח לו לכתוב את הספר? 10 שנים. זאת אומרת שהוא כתב בערך 3 פרקים לשבוע. 10 שנים לקח לו. משנה תורה לקח לו 10 שנים. כן. לא רע. טוב. לא, מה? לא, סליחה, פרק כל 3 ימים. פרק כל 3 ימים. כן. לא רע. מה?
גם בתארות?
מה זאת אומרת גם בתארות? אנחנו מדברים על ממוצע כולל. כן, טוב. אז אומר, וכן עשינו גם כן בחיבור הגדול המכונה משנה תורה, אשר לא יכירו מעלתו אלא המודים על האמת מאנשי הדת והחוכמה, כשיהיה להם שכל טוב והכרה בדרכי החיבור, וידיעה בפיזור הדברים ההם אשר קיבצתים, כלומר, הדברים שאני כתבתי משנה תורה, הם מפוזרים בכל התלמוד, ועשיתי מהם פרקים מסודרים. ואיך סידרתי? וזכרנו בו גם כן כל העיקרים התוריים והתלמודיים. כלומר, כתבתי שם את יסודות האמונה גם כן. וכיווננו בזה שיהיו אלה נקראים, אלו הנקראים תלמידי חכמים, או חכמים או גאונים, או כמו שתרצה שתקראם, בונים סעיפיהם על שורשים תלמודיים, ותהיה תורתם סתורה על פיהם, ותלמודם כולו עולה בידם. וכל זה נבנה על עיקרים תוריים, ולא ישליחו ידיעת השם אחרי גבם, אבל ישימו השתדלותם הגדולה וזריזותם על מה שישלימם ויקרבם אל בוראם, לא על מה שיביא לחשוב בהם השלמות אצל להמון. הבנתם מה הוא אומר כאן? אומר הרמב״ם, אני רציתי שאנשים ידעו את כל התורה שבעל פה, מהר. ואז במה יתעסקו אחרי שידעו את כל התורה שבעל פה? יתעסקו בדעת השם. ולא במה שההמון חושבים שהוא שלמות. שזה פלפול ההלכות. הרמב״ם סבר שפלפול ההלכות זה בזבוז זמן, זה נצרך כדי לברר את ההלכה, אבל אחרי שההלכה התבררה, אתה צריך לעסוק בדעת השם. ככה הוא סבר. כן.
למה היום בישיבות,
זה קושי על הרמב״ם? לא, אז זהו. מה? כי הרמב״ם רצה להיטיב עם העם, עם עם ישראל, רצה שהם ידעו את כל התורה כולה, ולכן הוא היה מוכן להשקיע 10 שנים מחייו, כדי לבנות להם ספר שישחרר אותם מהיגיעה היתרה.
ואז הוא היה מוכן, כאילו ואז הוא נשאר מבשל לקבל את מורה נבוכים?
כן, מורה נבוכים הוא כתב אחר כך בשביל תלמיד יחיד. זה את משנה תורה הוא כתב בשביל כל ישראל. את המורה נבוכים הוא כתב בשביל כמה יחידים. הוא כותב הרי שם בהקדמתו למורה נבוכים, אני אכתוב לך את הספר בשבילך ובשביל אנשים שכמותך, ואפילו שלא יבינו אותי 30,000 איש, מספיק שאחד מ-30,000 יבין אותי. ולא אכפת לי שאף אחד לא יבין אותי, אלא רק אדם אחד, ואפילו אם זה יהיה עצמי. ככה הוא אומר. כן. כן.
מה דעת השם?
דעת השם זה כל הנושאים שמדברים בספר מורה הנבוכים. מורה הנבוכים הוא העיקר לפי דעת הרמב״ם. זה המאסטרפיס. כן. טוב. אז... אבל ישימו שלמותם הגדולה וזריזותם על מה שישלימם ויקרבם אל בוראם, לא על מה שיביא לחשוב בהם השלמות אצל ההמון. והיה מכלל השורשים ההם אשר העירונו עליהם העולם הבא. כלומר, הרמב״ם לנכון להרחיב בנושא העולם הבא, כי זה נושא ששכחו את מהותו ואת עניינו, ולכן הרמב״ם ראה לנכון להרחיב. לא רק בגלל שזה באופן מקרי דבר ששכחו אותו, אלא בגלל שלפי הרמב״ם, העולם הבא זאת המטרה האמיתית. רק צריך לברר מה זה העולם הבא. למה מתכוון הרמב״ם כשהוא מדבר על העולם הבא? כן.
אבל הוא לא אמר בהקדמה שלא כולם מדברים על זה שהוא מדבר כל הזמן רק על העולם הבא, ואז כאילו מי שמקדרג עליו אומר שהוא לא מאמין בתחיית המתים בגלל שהוא מדבר על העולם הבא?
נכון.
אז למה שהוא מחזר?
עכשיו הוא מסביר מדוע הוא דיבר על העולם הבא. למה זה היה חשוב לו. נכון? את זה הוא יסביר עוד יותר בהרחבה בשיעור הבא. כי בזה הגיע סיום זמננו. שלום.